אנחנו מתחילים פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה. אז יהודה אומר, כי עבדך הרב תנר, אני נתתי ערבות עליו. יוסף אמר לו, למה לא ערבת לאח שמחרת? אני רואה שמחרת אח אחר וציירת את אביך. יהודה צרח, איך אלה אל אביו הנער איננו איתי?
ישיר כזה.
יוסף אמר לו, בוא נתווכח. בוא נשמע את הטענות שלך. אמר יהודה לנפתלי, לך תבדוק לי כמה שווקים יש במצרים. רץ, חזר, אמר לו, 12. אז יהודה אמר לאחיו, אני אחיו 3, ואתם כל אחד יחיו 1. כי הרי בנימין שבוי, שמעון, חסר יוסף, נשארו 9 שבטים. אמר לו יוסף, יהודה, מצרים זה לא שכם. תחריב את מצרים, כל העולם חרב. יהודה אמר לו, אתה בא אליה בעלילה מההתחלה. מרגלים אתם, לרוות את דרוות הארץ בתם, גביע גנבתם. אתה לא מפסיק לבוא אלינו בעלילה. אני נשבע באבא הזקן, אתה נשבע בפרעה הרשע. מה אתה אומר, יהיה את אלוקים, אני אראה. אם אני מוציא את החרב שלי מנרתיקה, אני אמלא את מצרים הרוגים. יוסף אומר לו, אם אתה מוציא את החרב מהנרתיק, אני אכרוך אותה על הצוואר שלך. יהודה אמר, אני אפתח את הפה שלי. את החרב על הצוואר שלך.
קיצור, יהרוג אותו.
יהודה אמר לו, אם אני פותח את הפה שלי, אני בולע אותך. יוסף אמר לו, אתה תפתח את הפה, אני אכניס לו אבן. יהודה אמר, מה אני אומר לאבא? יוסף אמר, לך תאמר לאבא, שהאימא הייתה גנבת ומתה בגלל זה, והוא פשוט המשיך בדרכה. אז מה אתה רוצה? אם האימא הלכה על הגניבה, גם היא תלך על הגניבה. הוא כל הזמן מראה להם שהוא יודע דברים שהם לא מבינים איך. יהודה אומר לו, רחל לא גנבה את התרפים? יהודה אומר לו, אתה דן
דין, אז גם לאה גנבה את החתונה,
יפה. ויהודה אומר לו, יהודה אומר לו, אתה דן דין שקר.
לא, אני אומר לך, תיזהר.
יוסף אומר לו, אין דין שקר אלא המחר שעשית מלאך. יהודה אומר לו, אש של שכם דולקת בקרבי, אתה לוקח אותו למשכב זכור, ואם את שכם הרחבנו על אונס של אחות, כל שכן שנחריב את מצרים על אונס שלך. יוסף אמר לו, בוא נחבא את האש שלך, ונזכיר לך את האש של תמר קלתך. אתה לא ראוי לקנות על הזנות, הרי אתה הלכת עם אישה זונה, אז מי אתה? שאלה טובה. יהודה אומר, אני כועס, ואין מי שיוכל לעמוד נגדי. יוסף אמר לו, אני אשבור את הכעס שלך. יהודה אמר לו, אני, נכון? יהודה אמר לו, אני הולך לצבוע את כל שוקי מצרים בדם. יוסף אמר לו, אתם צבעים טובים אתם. צבעתם את הכתונת של אח שלכם, הבאתם אותו לאבא, אמרתם הוא תורף. אז אני מבין שאתם יודעים, אתם יודעים
מי אפשר לעשות מידה.
שומע מוזיקה. איזה מדרש זה? מה זה מדרש?
מה?
החליטו האחים להחריב את מצרים, ויוסף אמר, טוב, אני צריך להתגלות להם. אז יוסף אומר, תראו, אני מבין שאתם באתם למצרים בכלל לחפש אח. אז הם אומרים לו, כן. זאת אומרת, מוזרים אתם. הולכים לכל הבתי זונות, שם אתם מחפשים אותו. איפה אתם הולכים לחפש אותו?
ככה הם הולכים לחפש שם?
כן, ככה חז"ל אומרים, למה
הם... לא ככה שהם הלכו להרג, על מנת לחפש אותו, היו מוכנים להרג.
נכון, הם היו, רצו לעשות את המקסימום להחזיר את יוסף. עכשיו... אתם רוצים את האח הזה, אז אני אביא לכם אותו, אין בעיה. אז הם עומדים נדמים. הוא אומר, רק רגע. בבקשה, רוצה את כל המצרים מחוץ לחדר. מוציא את כולם מהחדר. אחרי שכל המצאו, סוגרים את הדלתות. הוא אומר, טוב. יוסף, יש אנשים שמחכים לך פה. הוא פונה לפרוסדור מצד שמאל. יוסף, אתה יכול להגיע? מחכים לך פה. האחים מסתכלים בפרוסדור, מחפשים, מחכים לראות דמות בה. לא מגיע, כלום, שקט. נו יוסף, מחכים. שקט. פונה לפוסדור מצד ימין, הולך לפוסדור, מתחיל לצעוק, יוסף, מחכים לך פה, תבוא. כל האחים מסתכלים בפוסדור, לא מוצאים. צועק שוב, לא מגיע. הולך לכיוון שלישי, עושה אותו תרגיל. כיוון רביעי, עושה אותו תרגיל. האחים מסתכלים לכל כיוון, לא מבינים מה רוצים מהחיים שלהם. אז הוא אומר, טוב, הוא פה. אז הם כבר לא מבינים, מסתכלים סביב החדר, מסתכלים למעלה, מסתכלים למטה, רואים שהבן אדם גאון, אבל הם לא מבינים איך הוא אומר להם שיוסף פה. מסתכלים לכל כיוון, אז הוא אומר, אני יוסף. ובשני מילים האלה האחים נדמים, בורחים, כל אחד לוקח פסיעות אחורה, כל החדר ביניהם, כל האחים שעד עכשיו עמדו עליו כמו הריות, פתאום עומדים אחורנית ולא מאמינים. טוב, אז אתה חושב שאנחנו רימינו, אז עכשיו אתה רוצה לרמות, אתה חושב שאנחנו שיקרנו, עכשיו אתה רוצה לשקר, אתה לא יוסף. זאת אומרת, אני כן יוסף. מה זאת אומרת אתה יוסף? אני מדבר את השפה שאתם מדברים. אני מדבר את השפה שאתם מדברים. אתם לא אומרים, אני יודע לדבר לשון הקודש כמוכם? טוב, אז מה? יש לי ברית מילה. כן, שמענו לכל המצרים יש ברית מילה. כן, אבל לי יש פריאה כמו יהודי. אתם יכולים לבדוק. מראה להם את הברית מילה. אומר להם, רבותיי, אני יוסף, האח שלכם. ואתם עכשיו יכולים לדבר איתי דברי תורה, ואתם תראו שאני זוכר את התורה שלמדתי אצל אבא. אנחנו יכולים לדבר תורה. הוא מתחיל לדבר איתם. ואחים עומדים בשוק. לא יודעים מה לומר. אז יוסף אומר להם, תראו, אתם ודאי מצטערים על העבר. אבל אתם לא צריכים להצטער על העבר. כי באמת, כל מה שקרה בעצם היה צריך לקרוא, כדי שיהיה לכם אוכל היום. תראו מה קורה פה. כל העולם ניצול בזכות הגלגולים שעברתי.
אז בעצם לא מזהה, זה רק חלק קטן. הזיהוי האמיתי זה כדי שיראו את התהליך במצרים, יפכו לעם. הוא אומר לנו אוכל. מה, לשם לא יכול להיות פתרונות יותר מרקלים לאוכל?
בדיוק. הקדוש ברוך הוא יצר את הרעב. מי יצר את הרעב? הקדוש ברוך הוא. יש פה בעיה, יש פה בעיה לוגית, אתה מבין? כי אתה בא ואומר ש... יוסף בא למחיה בגלל הרעב שאלוקים עצמו עשה.
400 שנה ועבדו ועינו אותם. מה עם ההבטחה הזאת בדבר הדין העברית?
זה לא מה שהוא אומר להם.
זה מה שהם יודעים, הם יודעים שהם ילדו למצרים, בגלל זה הם לא כועסים גם על המקרה. אני אמרתי את זה, אני אראה לי הרב משה צורי רק אותם על זה. הם כעסו רק על ה... הם הצטערו על העניין שהם היו אכזרים כלפי אח שלהם, לא על המחירה עצמה, כי המחירה גם ככה הייתה אמורה להתבצע. הירידה למצרים הייתה אמורה להתבצע על המסרים, נכון? הרב. נדקת עם הפסוקים שם, שמהאכזריות שהם התאכזרו כלפי יוסף, על זה מצטערים.
חזרה לענייננו.
למה? אתה לא עונה לי שאלה.
אני אשתדל לענות לך
על השאלה. הרב, יש לך המדרש הזה עם שתי הסערות שהיו ליהודה? יש לך את זה?
אבל בואו, נו לי רק רגע. מה? בואו נתייחס רגע לשאלה של אלעד, אבל כדי להתייחס, אנחנו צריכים לקחת כמה פסיעות אחורה. אז... יוסף
בכללי, כן? זו שאלה מאוד כללית, כן?
לא, על השאלה
הכללית. ברוך השם שהקדוש ברוך הוא מצא מחלה למחלה של פלוני. אבל מי הביא את המחלה? הקדוש ברוך הוא. אז מה אתה מודה בך?
אז השאלה הזאת דורשת...
זה לא מה שאני שאלתי, אני חייב להגיד.
תשובה יותר רחבה, אבל בואו נתייחס קודם כל למה שהולך פה, ואז ביום ראשון, אתה מוזמן לרשום, נשתדל להתייחס.
רק עוד דוגמה, כן, אלוקים, תודה שאתה נותן לי לאכול לחם, אבל מי יצר בי את הרצון, את הקטע להיות רעב? הקדוש ברוך הוא. אז מה אני מודה?
נכון, כדי שתודה לו. לשלמה המלך היה ספר עם כל המחלות, תפדו, נכון? תפות להכל.
יפה, חזרה לענייננו.
לא קלטו את הרמז בינינו.
הלאה.
אחרי 22 שנה שאף אחד לא תורח לשלוח מכתב, לבוא לבדוק איפה הוא, לדעת מה קרה איתו, פתאום האחים מגיעים למצרים ועוברים בשווקים ומחפשים את יוסף. ויוסף מצידו יודע שיש פה בעיה. איך עם ישראל ישרוד אם עם ישראל לא מאוחד? איך עם ישראל יתמודד בגלות עם אחים מסוגלים למכור אח, עם כל הצדקות שבעולם? אז מה יוסף עושה? כשהם באים למצרים, יוסף בא ואומר, מרגלים אתם, לרוות תיבת הארץ בתם לראות. אז אומרים לו, לא, 12 בני, 12 אחים אנחנו, ואחד איננו, חיפשנו את האח. כן, חיפשתם את האח, למה דווקא בבתי זונות? טוב, מכרנו, לא, לא אומרים מכרנו אותו.
הם הלכו לעשות שם זנות כאילו?
לא. הוא שלח את המרגלים שלו לעקוב אחריהם. הם חשבו שזה איפה שיוסף יהיה, הרי.
קו זכור כאילו?
כן.
מי שלח את זה שלו?
מה?
מי שלח את המרגלים?
יוסף עקב אחרי האחים. ברגע שהם נכנסו למצרים, הוא שלח מרגלים לעקוב אחרי כל
אח. למה ללכת אבל לבית בושת?
אז הם חשבו ששם הם ימצאו את יוסף.
למה בבית בושת?
אמרו כשהוא עזב את בית אבא, איפה הוא היה? כל הזמן מסלסל בשיער, יפה, מכרו אותו למצרים, אם מכרו אותו למצרים, אז למה? למשקף זכור. הרי בשביל מה פוטיפר קנה אותו באמת? למשקף זכור.
איך הוא
נמצא
מזה
בבית
יוסף?
חזרה לענייננו. אז יוסף עוקב אחריהם, יודע בדיוק מה הלך, עכשיו מביא אותם לפניו ואומר להם, טוב, תשמעו, אני חושב שאתם מרגלים. לא, יש 12 אנחנו וכולו.
אז למה אנחנו נורמלים?
רגע. אומר להם יוסף, לא יודע, אתם מספרים לי סיפורים, מה הבעיה להמציא סיפורים? תביאו את האח האחר, בינתיים אתם משאירים לי אח אחד. לא נאבקים על האח הזה. משאירים את שמעון. שמעון כבר יש לו משפחה. מה יהיה עם אבא? שמעון נשאר. עכשיו הם חוזרים עם בנימין, אז הוא מוליד עלילה, שולח את הבן שלו מנשה עם הצבא, אומר להם, רבותיי, תחזירו את הגביע. איזה גביע? מה אתה מדבר? גנבתם לנו גביע, מה איתכם? תחזירו את הגביע. לא מתביישים? ככה אתם מתנהגים? לא גנבנו, אם היינו גונבים, הגנב חייב מיטה, שבע מצוא בני נוח, וכולנו נהיה עבדים. אנחנו פתוחים שאף אחד לא גנב. טוב, מורידים את הסכים, בודקים, והגביע מופיע אצל בנימין. האחים פונים אליו, אומרים, בנימין, אתה לא מאמינים לך, אתה גנב בן גנב. אמא שלך גנבה, עכשיו גם אתה גונב. מה בנימין יכול לענות? הוא יכול לומר, לא גנבתי. אבל מה הוא אומר אם הוא אומר, לא גנבתי? הוא בעצם אומר, אמא שלי גנבת, אבל אני לא. הוא לא יכול לומר את זה.
היא לא גנבה, אני לא גנבתי.
אבל היא כן גנבה.
איך אתה מבין את זה מאמין? זה לא הגיע לי בכלל.
לא הבנתי.
כי אם אומרים לו, אתה גנב בן גנב, אז אם אני אומר, אני לא גנב, אז אמא שלי כן גנבת, אני לא.
בוא, אני אקח דוגמה מימינו. אומרים לך, אתה שותה בן שותה. אני לא שותה. אתה לא אמרת, אני גם לא בן שותה.
אני ספציפית לא שותה.
אבל אתה בעצם, על ידי זה שאתה לא מוכה על שניהם, אתה מודה על אחד ומוכה על שני. אמרו לך, אתה שותה, אתה בן שותה. היית צריך לומר, אני לא שותה, ואני לא בן שותה. יותר מזה, אני יכול לומר לך שאני מכיר אנשים שכשאמרו להם כזה משפט, הדבר הראשון שהם נאבקו עליו זה אני לא בן שוטה, ותיזהר איך אתה מדבר על אבא שלי. לפני שהם יאמרו אני לא שוטה, הם יאמרו אני לא בן שוטה. אבל בנימין לא יכול לומר את זה, אמא שלו כן גנבה את הטרפים.
אבל לא גנבת, היא גנבה.
בסדר. אומרים לו, אתה גנבת, אמא שלך גנבה. עכשיו הוא שותק. הוא שותק, מביאים אותו חזרה למצרים. מביאים אותו למצרים, ויוסף אומר להם, חבר'ה, אתם בסדר, אני יודע שאתם הסכמתם שכולכם תהיו עבדים במקומו, אבל אתם תלכו הביתה, הכל בסדר, רק הוא הגנב, רק הוא נשאר אצלי. להתראות, צול שלום. אתם עלול שלום אל אביכם, זה סוף הפרשה הקודמת. עכשיו עומד המבחן. יוסף רוצה שהם יהיו בסיטואציה שאין להם עילה להיאבק על האח, חוץ מזה שהוא אח. חוץ מזה שיש להם אבא אחד. אז יוסף שם אותם בפינה, אין להם תשובה.
למה? יש להם מילה. הם הבטיחו לאבא שלהם.
אז מה? מה זה הבעיה שלי? אז הבטחת. סע לשלום, תאמר. אז יהודה אומר, מה אני אומר לאבא? אז יוסף אומר לו, תאמר לאבא שהבן גנב כמו שהאימא גנבה.
איך הוא יודע?
זה אימא שלו, יוסף.
נו, אז איך הוא יודע? איך הוא אומר להם והם לא חושבים?
הם רואים כל הזמן שהוא על ידי קוסמות אומר להם כל מיני דברים מוזרים. אומר להם, החזל אומרים שכשהם באו לאכול אצלו, הוא הושיב אותם לפי האימהות, הוא ידע בדיוק איך לחלק אותם. לא היה דרך לדעת את זה. הם אמרו, אנחנו 12 אחים, הם לא אמרו מי מאיזה אימא, חילק אותם לפי האימהות. חזל אומרים כשהם ישבו לאכול, הוא היה יושב בסעודה, לוקח את הגביע, לוקח את הכף, עושה, וואי, שמעתם מה הגביע אמר? שמעתם? כולם עומדים בשקט. הוא אומר, הגביע שלי אמר לי שאתה נפתלי, אתה היית אוהב לרוץ כילד, היית רץ בין הערים, היית רץ עם העיזים. שמעתם מה הגביע אמר? הגביע הרגע אמר לי שאתה ראובן, וואי מה הוא סיפר לי אליך, בוא לא נדבר. שמעון, אתה היית שוכב במיטות קומותיים, היית דופק במיטה מעליך, כשלוי היה שוכב שם, היית עושה לו צרות בלילה, לא היית נותן לו לישון כילד. ולוי היה במיטת קומותיים מעליך. וואי, איך הכוס עכשיו מגלה לי, וככה הוא היה יושב כל הסעודה, אומר להם, אתם יודעים מה הכוס עכשיו כל פעם דופק על הכוס? הוא אומר להם, שמעתם?
זה מדרש?
שמעתם, כך כתוב במדרש. ובגלל זה אחר כך כשהם לקחו, הוא שם את הגביע הכסף. כאילו זה, הוא אמר להם, מה חשבתם? שבלי הגביע אני לא יודע איפה אתם בורחים. בלי הגביע אני לא יודע מי גנב אותו. אז הוא עושה כאילו הגביע הוא המקור לכל הידיעות שלו. ואז כשהאחים עוזבים עם הגביע, הוא בא ואומר, מה איתכם? את הגביע שלי גנבתם? אתם חושבים שבלי הגביע אני לא יודע לעשות קוסמות? אני יודע את הכל. יודע מי אבא שלכם, יודע מי סבא שלכם, יודע איפה ישנתם כילדים, אני יכול לספר לכם כל מה שאתם רוצים. יכול לספר לכם את המריבות שלכם כילדים. והוא מתחיל לספר להם.
איזה מדרש זה?
או מדרש אבא או תנחומה. מהמדרשים הקלאסיים. אתה רוצה לראות? מביא? אחר כך.
לא, אחר כך.
אני לא יכול להישאר היום, אבל אחרי. תסתכל בפנים, אם לא, תשלח לי...
אז המשור אותם עושה להם סיבה להילחם חוץ מזה שהוא אח שלהם?
או, אז הוא שם אותם בפינה. עכשיו, אין להם מנוס. מה הם יכולים לטעון? זה לא בצדק? הם עצמם אמרו, כשמנשה הגיע להם, הם אמרו, מי שנתפס עם הגבי יארג, וכל השאר יהיו עבדים. אם כזה דבר קרה, אתה תראה שזה לא קרה. ואם כזה דבר קרה, אנחנו מוכנים שהגנב יארג, וכל השאר יהיו עבדים. פום, הגבי הנתפס אצל בנימין. עכשיו, מה נעשה? אתם אמרתם, יוסף אומר לו, שמה, אני לא צריך כזה דבר, מה אני צריך להרוג אותו, מה אני צריך שכולכם תהיו לי עבדים? סו הביתה, הכל בסדר. יהודה קם ואומר, מה זה סו הביתה? אני לא עוזב בלי בנימין.
אז רק יהודה עשה תשובה, אפשר
לא... לא, כולם עשו תשובה, אבל יהודה מייצג את כולם.
לא, ראובן לא.
ראובן כן.
ראובן לא, הוא אומר, אמרתי לכם לא למכור, לא? זה מה
שאמרו
שאתם.
לא, זה
לפני
זה.
זה בשיחה הקודמת. הפעם כולם מוכנים להילחם על בנימין. יש לך צוות מאוחד. וזה מה שיוסף רצה להגיע. על ידי זה יוסף מאפשר לאחים לעשות תשובה גמורה עוד לפני שהוא מתגלה אליהם. ואילו הוא היה מתגלה אליהם, אז ודאי שהם היו אומרים סליחה, ולא התכווננו, וגם אם התכווננו לא היינו בסדר, והתשובה הייתה יותר חלשה. עכשיו מה שיוסף עושה, זה הוא מביא אותם לאותו סיטואציה על היותר חריפה. בעצם מגיע לו. בעצם הוא נתפס כגנב. אין טענה, אין לי, מה יהודה יכול לומר? איך אלה אל אבי? אז יהודה אומר לו, איך עלית עם אח שלך? הרי כבר מכרת אח אחד. לא היה לך בעיה לחזור הביתה. תיקח את הקטונת שלו, אני אתן לך, תקרא אותה, תטבול אותה בדם, לך לאבא, תאמר, גם הוא נטרף.
לא ככה.
למה?
למה
ראשון
כי
הם אחו
כבר אחד, דבר שני כי הם שנו את האח הזה, לא כמו בנימין. דבר שלישי כי הם הבטיחו גם לאבא שלהם, לא כמו שיוסף. לא יכול בכלל לקשר את זה אחד
לשני,
את שני המקרים
האלה,
אותם סיטואציה.
למה? מה? מה
בעיה?
מה?
דבר רבי, יותר התבגרו.
הוא הביא את זה לעצמו, מה אתה רוצה? מה? מה אפשר לעשות? הוא הביא את זה לעצמו. הוא הביא את עצמו, גנב, מה? גנב. אתה לא יכול להתאפק, גנב, אתה בעיה שלך, מה?
תחשוב לבד,
ננסה
לחשוב לבד.
תחשוב אתה,
זה לא זרה. זה לא זרה.
אתה תשים את עצמך במקומם. לקחת אחריות עליך. נכנסת למלך הגדול של העולם. ואח הזה איז לגנוב לו את הכוס שלו. מה תאמר? תחזור לאבא ותאמר, אבא, עשיתי את המקסימום, המלך הזה לא הסכים. הוא היה מוכן להרוג את כולנו, מה אני אעשה? הילד גנב.
בטח שנלחמה.
אתה תילחם על כל מצרים? אתה תלך להרוג עכשיו עיר שלמה בשבילו? כשהוא גנב, הוא לא בצדק? וכל טענה שיהודה אומר, יוסף אומר לו, אני אענה לך. לפי טענותיך אני אענה לך.
אבל הוא לא גנב, הוא אומר שהוא לא גנב.
הוא לא אומר שהוא לא גנב, הוא שותק. בנימין שותק, בנימין לא אמר אף פעם שהוא לא גנב. ההפך, חזרנו עם האחים חשבו שהוא כן גנב. האחים עומדים שם עכשיו מה? אז זה מה שהחיים אומרים, מסתובבים לבנימין, חזל אומרים, כל אחד נתן לו זץ בין הכתפיים, ואמר לו, מה איתך? הוא בין כתפיו שכן, על זה שבנימין לא אמר מילה, הוא בין כתפיו על המכות שהוא חטף בין הכתפיים מכל האח, שכן, הקדוש ברוך הוא השכינה איתו. ובין כתפיו, על זה שבנימין, למה הוא זכה שהשכינה בשבט בנימין? כי בנימין שתק. כל אח נותן לו על הראש והוא שותק.
למה לא לפתוח את הפה?
מה הוא יאמר? לא גנבתי. אבל הגבי יצחה. אבל אני אומר, גם לא גנבתי. יפה, לא גנבת, נחמד מאוד. מה?
שמע ביזיון הידו וישתוק.
בסדר.
נלווים ונבונים.
מה יצא לו מזה? אז האחים נאבקים, ועל ידי זה שהאחים נאבקים ומוכנים ללכת למלחמה עליו, על האח שהוא בעצם המאיים הגדול על יהודה, כי אחרי שיוסף נעלם מהשטח, במקום שיהודה יהיה הבכיר, אז בעצם בנימין, ובין כתביו שכן, הוא הבן הנבחר הצאצא של רחל, ועדיין האחים עומדים ונאבקים למענו. וכשהם נאבקים למענו, על ידי זה הם בעצם תקנו ואמרו, אנחנו לא מוכנים לוותר שוב. ויוסף אומר להם, שמו, עשיתם את זה כבר פעם, אז תעשו שוב, מה קרה? ראיתם שאבא...
כמו יצר הרע,
כן? דוחף, 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 דוחף. יהודה אומר לו, שמה, אתה לוקח אותו לזנות, אני ארצח על זה. יוסף אומר לו, מה אתה דניתי על זנות? אתה הלכת לזנות, אני לא הלכתי לזנות. מה אתה מדברתי על זנות? אתה שולח עם זונת דניתי על זנות? אז מה אם הרגתם את שכם? אתם לא איפה שהייתם בשכם. אחרי עבירות שעשיתם, אתם חושבים שאתם יכולים לעמוד מול האנשים שלי? דניתם בירס שמיים. את אלוקים אני ירא. איפה יראת אלוקים שלכם? אתם אומרים, אתם יראי אלוקים? תסבירו לי. הייתם מוכנים לשקר לאבא שלכם? תעשו אותו דבר שוב, מה הבעיה? את אלוקים אני יראי, איפה יראת אלוקים שלכם? אתם, עשיתם את זה כבר פעם, אז תעשו שוב.
אז הכל מדרשים עליו?
כן, את אלוקים אני יראי זה אני אומר. זה לא ראיתי כתוב באף מקום, אבל אני אומר, ההסבר שלי במדרשים הוא מרב יהושע אבן שואיב. שהמדרשים לא סתם אומרים שהוא ענה להם תשובות חריפות, אלא שהוא דן בהם ברמת יראת שמיים שלהם. הוא דן בהם ואמר להם, אתם לא יכולים לדון איתי בלשם שמיים, אתם לא במדרגה שהייתם במלחמה עם שכם. והמצרים הם לא אנשי שכם, המצרים פה הם המקור לחיות של כל העולם. ואין לכם שום טענה איתי על הזנות. אז ה...
איפה, יש לך מקור לזה? כאילו רק
שנחתור
את המקור?
רבי יהושע אבן שואיב, על התחלת פרשה.
מה זה? מי זה?
רבי יהושע אבן שואיב הוא תלמיד הרשב"א, הוא חיבר חיבור על סדר הפרשיות.
רבי יהושע בן מי?
אבן שואיב, יש לנו את זה כספר, שואיב, שין וו עין
יו בן. באמת, במדרש? אה, זה מלוקד כאילו?
רבי יהושע אבן שואיב זה חיבור נפרד, חוץ מזה במדרש רבא זה מופיע, ובמדרש תנחומא זה מופיע. כל אחד בסגנונו. במדרש רבא יש את כל הפירוט. שתוציא את החרב ואני אקח אותה על הצוואר וכולו. אז יהודה בלחץ משנה, הוא לא אומר את הדברים מדויק. הוא אומר, שמע, אמרנו לך שאנחנו 12 ואחד כבר מת. יוסף יושב ושומע את זה, מה זה אחד כבר מת? אתם אמרתם שאחד נמכר, האחד איננו, לא אמרתם שהוא מת. וזה מגבה את השיטה שהזכרנו לפני שבועיים, שיש אומרים שהאחים לא מכרו אותו. האחים שמו אותו בבור ואז חזרו והוא לא היה בבור. כתוב, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, והמשכו ויעלו את יוסף מן הבור, והמכרו את יוסף לישמעאלים. אז יש מהראשונים שאומרים, מי יעלה אותו מן הבור ומחר אותו? המדיינים מכרו אותו לישמעאלים. אבל האחים באו ואינן יוסף בבור. הילד איננו.
ישמעאלים.
מה כתוב בפסוק?
סתם זה יוסף, נכון? בן יעקב.
יפה. אז יוסף היה מוציא שלטים, מי שיבוא למצרים יכול לצאת בשלום. אנחנו נמכור ותצאו בשלום. אז יהודה אומר לו, כי חמוך כפרו. פרו מבטיח ומשקר, אתה משקר. כל השלטים אומרים שכל אדם יצא בשלום ממצרים. והנה אתה בא אלינו בעלילה. יהודה מצטט, אבא שלנו כל כך דאג, עד שאני הייתי חייב לקחת ערבות על הילד. כי אבא אמר, אני מפחד שאם הוא יישא בדרך וקרה הוא אסון. איך הוא אמר משפט כזה? יעקב אומר להם, שמע, כל פעם שאתם יוצאים כקבוצה, מישהו חסר. יוסף הולך איתכם, יוסף נעלם. שמעון הולך איתכם, שמעון נעלם. ואנחנו הסברנו שזה היה חשד יותר עמוק מזה. דיברנו על זה, נכון? שמי לקח את הבכורה מראובן? יוסף. אז יוסף הולך לראות את האחים, יוסף נעלם. מי הבא בתור? שמעון. שמעון נעלם. עכשיו הם חוזרים הביתה ואומרים, אבא צריך להביא את בנימין. אז מה זה נשמע? שהבא בתור אחרי שמעון הולך להיות בנימין, נכון? כי הרי היה בן לאה, בן רחל, בן לאה, בן רחל. אחרי שראובן מאבד את הבכורה, זה עובר ליוסף, הוא נעלם. זה חוזר לבן לאה, שמעון, הוא נעלם. למי זה אמור לחזור? לבנימין. ועכשיו באים ואומרים, אבא צריך את בנימין. יעקב אומר, לא מוכן, עד שיהודה לוקח ערבות. חשבון עכשיו חזל אומרים שכשיוסף פינה את החדר מהמצרים הוא בעצם מסתכן. מה היה קורה אם היו הורגים אותו באותו רגע? חזל אומרים הוא סיכן את עצמו כדי לא להלבין פני אחיו. כדי לא להלבין פני אחיו. אמר רבי יוחנן, יש מדרש חשוב ומפורסם. וי לנו מיום הדין, וי לנו מיום התוכחה. מה יוסף לא יכלו האחים לענות אותו? כשהוא אמר להם, אני יוסף, לא יכלו לענות. מה אנחנו נאמר כשהקדוש ברוך הוא מביא אותנו ליום התוכחה? בא ואומר לכם, והמקובלים מסבירים, מה זה יום התוכחה? אני לא לומד קבלה, אבל רב שלמה פישר ציטט את זה בשיעור פעם. מה זה יום התוכחה? שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא לוקח את האדם ואומר לו, למה לא קמת לתפילה? אז הבן אדם יאמר, באותו יום הייתי כל כך עייף. אז הקדוש ברוך הוא מראה לו יום מקביל, שהוא קם בזריזות במיוחד כדי להספיק איזשהו טיול, וויתר לתפילה גם כן. הוא אומר לו, גם פה היית ככה עייף, אבל לטיול קמת. אז הקדוש ברוך הוא תוכחה, זה שהקדוש ברוך הוא לוקח דוגמאות של עצמנו. למה הרגשת שאתה חייב לספר את הלשון הרע הזה על אחיך? מה? למען האמת? למען הדברים הנכונים? אבל פה אתה עשית בדיוק כמו אחיך. הקדוש ברוך הוא בא ומוכיח לנו מעצמנו איך שהעקרונות שלנו הם לא עקרונות ואנחנו סותרים את עצמנו. זה וי לנו מיום הדין, וי לנו מיום התוכחה. שהקדוש ברוך הוא יוכיח לנו מעצמנו, ייקח דוגמאות של החיים שלנו שאנחנו סותרים את עצמנו. יוסף אומר להם, שמו, אני יוסף אחיכם. אנחנו עדיין ממשיכים יחד, למרות שמחרתם אותי הנה. יוסף שולח לאבא שלו מסר. איך הוא יכין את אבא שלו להפתעה הזו? אז האחים קיבצו, הם שלחו הודעה, זימנו את הבת המאומצת של אשר. אשתו של אשר הייתה לילדה עוד מלפני שהם התחתנו, והיא נקראת סרח. סרח בת אשר היא בעצם הבת המאומצת
שלו. ואמרת שם
מאומצת. מה? מאומצת? כך כתוב ברמב"ן. כן. הוא מדייק את זה מהתרגום. שהייתה בת אשתו, בת החורגת, זה נקרא בעברית מודרנית. בת חורגת? איך זה נקרא?
היא לא הייתה
יהודיה. בת מאשתו. מה?
לא הייתה יהודיה?
כנראה, היא התגיירה. אז סרח בת אשר היא באה והיא שרה לאיזשהו שיר ליד יעקב, מנגנת מנגינה, וכל פעם בשיר היא מכניסה ויוסף עודנו חי. ובאיזשהו שלב יעקב שומע ואומר לה, מה את אומרת שטויות? יוסף כבר מת מזמן. אז היא אומרת, מי אמר? אולי הוא חי. לא תעזבי, תעזבי את השיר הזה. כעבור כמה דקות היא שוב באה וחוזרת ושרה, ויוסף עודנו חי, ויוסף עודנו חי, עוד יוסף חי. הוא אומר, מה? אוסנת. ויעקב, סרח בת אשר. ושוב יעקב אומר לה, מה את אומרת כאלה דברים, תעזבי. לא, אוקיי. וככה היא חוזרת שוב ושוב ושוב להכין אותו. עד שהאחים מגיעים, והם באים ומביאים את כל העגלות עם כל טוב מצרים, וכללית במצרים היה חוק שאסור להוציא עגלות ממצרים. העגלה יפהפייה מצרים, היו עגלות שהיו מוצאים להם את הרחם. אתה רוצה להוציא עגלה ממצרים? הם מוצאים לבדות שאתה לא יכול להתחרות איתם. הם מוצאים להם את הרחם שלא תוכל להוליד עוד עגלה להתחרות עם הפרות שלהם. אז יוסף כמלך יכול לשלוח, והוא שולח, וזה אחד מההוכחות שהוא המלך. הוא גם שולח לאבא שלו, שמה, המסר האחרון שאתה לימדת אותי זה שלא נותנים ליהודי ללכת לבד. מצוות לוויה וישכם מעמק חברון, אתה זוכר? שהוא ליווה אותו עד העמק. כן, מצוות לוויה, זה עגלה ערופה. דיברנו על זה, נכון? אז הוא שולח לו את העגלות, הוא אומר, אני בא ללוות אותך, אני מלך, אני לא יכול לצאת, אבל אני אלווה אותך כמיטב יכולתי. ויעקב שומע את זה ומתעלף, ויפוג ליבו, כי לא האמין להם מה זה ויפוג ליבו, אומרים הראשונים, הוא התעלף. בום, התעלף. אבל כשהוא חזר לעצמו, התחילו להראות לו את הדברים, והוא נרגע עם הרעיון, והוא מברך את סרח בת אשר, שסרח בת אשר, יהיה לה אריכות ימים. זה מתקיים, סרח בת אשר חיה מאות 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 שנים. היא חיה עוד עד ימי דוד המלך. ואילה, אני שלומי אמוני ישראל, האישה החכמה בעיר של שבע בן בכרי, חזל אומרים, הייתה סרח בת אשר.
שבע בן בכרי?
היה
לו
עוד
שם?
הוא ניסה לעשות מרד בדוד.
כן, ואז יואב בא לעיר, ואמר, אנחנו נהרוג את כל העיר, אם לא תיתנו לנו את שבע בן בכרי, והיא שכנעה את כל העיר להעביר את זה. להעביר את שבע בן בכרי. אז היא קיבלה ברכה מיעקב אבינו לאריכות ימים.
Yeah.
רואים שגם פרס קיבל מהחפץ חיים ברכה לאריכות ימים. פרס.
שמעון פרס?
כן. ככה אומרים, שהוא קיבל ברכה מהחפץ חיים לאריכות ימים.
והברב כדורי קיבל מהבן
איש חיים. כן.
ושהוא לא
יצטרך משקפיים. מה, הרמב״ם קיבל ברכה מהרים מגש? הוא מאוד החזיק מהברכה הזו, כן. הרמב״ם, כשהוא היה ילד, הרים מגש ברך אותו על ערש דווי, שהוא ממש על ערש דווי, שהוא יהיה גדול בתורה ויעיר לישראל, והרמב״ם מאוד החזיק מהברכה של הרים מגש.
החפץ חיים היה חי בזמן של פרס?
כן, פרס בזמן של 90, לא?
לפני כמה זמן?
החפץ חיים נפטר ב-1933 נראה לי.
כן.
וואו.
כל האלה הם היו בחיידרים, מה נראה לך כל החבר'ה האלה בחיידרים?
הוא נראה יותר עתיק החפץ חיים.
כן. יש לו obituary בניו יורק טיימס, אם אתה רוצה פעם.
ויש
לו מה? ב-obituary. אתם יודעים מה זה obituary?
לא.
לא. obituary זה כשאומרים מי מת ואז מספרים עליו בעיתון. אז בניו יורק טיימס כתבו על החפץ חיים כשהוא הלך לעולמו. יש לי העתק מזה, כן. אם אתם מעוניינים. חזרה לענייננו. שלח לי אימייל, שחה. יש לנו כמה דברים מעניינים בפרשה. הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב מצרים, אנוכי ירד עמך מצרימה. כל מקום שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא יורד או עולה או דברים כאלה, אונקלוס מתרגם את זה לא כפשוטו, אלא הקדוש ברוך הוא מתגלה. אחד מהיוצאים מן הכלל זה בפרשה שלנו, אנוכי ירד עמך מצרימה, אונקלוס מתרגם לשון ירידה ממש. יפה. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא מדבר ואומר את המילה ארד, אז אונקלוס מתרגם את זה ארד, כי זה הקדוש ברוך הוא מדבר. כשיש תיאור של התורה מה השם עשה, אז בירד השם לראות את העיר והמגדל אשר עשו בני האדם, כן? אז אונקלוס מתרגם והתגלה השם, כי התורה מתארת לי משהו. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר את המילים אנוכי ירד עמך מצרימה, אז אונקלוס מתרגם את המילים של הקדוש ברוך הוא. ככה הרמב״ם מסביר למה אונקלוס פה נקט בלשון כפשוטו. יעקב אבינו יורד למצרימה אחרי שהוא נוטל רשות מהשם, הוא מבין שהגלות הולכת להתחיל, והוא יורד לפגוש את בנו. ואנחנו מגיעים למעמד המרגש הזה אחרי 22 שנה, יוסף יוצא עם רכב ופרשים לקראת אבא שלו, ואבא שלו בא לקראתו עם כל המשפחה, ובדיוק יוסף מגיע, ויעקב אבינו אומר שמע ישראל. למה באותו רגע הוא אומר שמע ישראל? למה?
באמת אמר שמע ישראל?
ככה חז"ל דורשים.
לא,
אז יוסף נופל על צווארי יעקב ומנשק אותו, ויעקב לא מנשק את יוסף. למה?
הוא לא הכיר אותו.
הוא מראה בעצם שלמרות שהבן חסר, למרות שהוא מקבל עכשיו את הבן שלו, אז הוא עדיין, הוא הולך עם השם. עם השם מנדלו את הבן שלו, סבבה, השם קודם.
ואהבת את השם לוקחה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. מה זה בכל לבבך? חזר אומרים יצר רע, יצר טוב, בין אם זה ימים טובים, בין אם זה ימים רעים, ואהבת את השם אלוקיך. יעקב עכשיו הולך לעידן חדש, אחרי תקופה ענקית, 22 שנה שהוא חשב שהוא הולך לגיהנום. הרי יעקב ידע כי ירד אל בני אבל שאולה. מה זה כי ירד אל בני אבל שאולה? יש לי מסורת בידי שאם אני מאבד בן זה סימן שאני יורד לשאול, אני יורד לגיהנום. אז 22 שנה יעקב חי עם הפחד הזה, כי ירד אל בני, בגלל זה שאיבדתי בן ברור לי שאני הולך לסבול, שאני הולך לשאול. ועכשיו אחרי 22 שנה השכינה חוזר ליעקב ותחי רוח יעקב אביהם, ויש לו נקודה שבעצם החיים משתנים לו לרגע. מצד אחד הוא יורד למצרים, מצד שני הוא יורד כשהבן שלו הוא המלך של מצרים. שמעו, אם יש גזירה שצריך לרדת למצרים, זה כבר הדרך ללכת? אם אתה כבר צריך להיות בגלות, אז להיות בגלות כשהבן שלך הוא המלך, יש ברכה גדולה מזו. אבל יעקב אבינו גם בנקודה כזו ואהבת את השם. הטבע של האדם, ועכשיו אני אומר לכם פשט שאני לא זוכר אם ראיתי אותו בפנים, הוא פשט שלי. הפשט שבאבטא את השם לוקח, אני חושב ראיתי בפנים באחד מהראשונים, אני לא זוכר איפה, שזה מה שיעקב אבינו בא להדגיש, שבין אם זה בצער, בין אם זה בשמחה, באבטא את השם לוקח. וזה למה שהוא עסוק בקריאת שמה באותו רגע. הוא עסוק בלהמליך שם שמיים ולא לשכוח את השם. מוסיף נתנאל פרנקנטל ואומר, טבע האדם, כשיש לו עת צרה, כשיש לו רגעים בחיים שהוא מרגיש שהוא צריך את הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מאוד הווה אצלו. כאילו הקדוש ברוך הוא עומד לידו. אם הוא רק מוכן להתפלל, הוא יכול להרגיש את הקדוש ברוך הוא בחייו. אבל טבע האדם, שכשהולך לו טוב, כשפתאום הבעיה נפטרה, אז הקדוש ברוך הוא נשכח לגמרי.
כמו הבדיחה.
מה? כן. תודה הקדוש ברוך הוא, הסתדרתי. הקדוש ברוך הוא פתאום הוא במקום אחר, הוא כבר לא בחיים שלו. ויעקב אומר נתנאל, זאת אומרת זה לי נראה, דווקא ברגע הזה הוא אומר, אני יודע שהחיים שלי הולכים להשתנות לטובה, אני יודע, וברגע הזה שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, אותו השם שעד עכשיו היה, הוא אותו השם שהוא עכשיו, שמע ישראל, היו לך עכשיו 22 שנה, זה אותו השם, אותו השם הטוב והאמיתי, אני אולי לא יכולתי לראות את זה 22 שנה, אבל זה עדיין השם אלוקינו, השם אחד. יעקב אף פעם לא מנשק את יוסף. יעקב לא ברור לו מה קרה עם יוסף 22 שנה. חזל אומרים שיוסף שומר מרחק מיעקב, כי הוא לא רוצה שיעקב ישאל אותו, כי הוא לא רוצה לומר כלום על האחים. אבל יעקב, יוסף משלם מחיר על זה. עד יום מותו, אבא שלו לא ינשק אותו. כמה שהוא אוהב אותו, הוא לא יודע מה קרה. ואם הוא לא יודע מה קרה, אז יעקב אומר, אני שומר מרחק. אני לא מנשק את הבן הזה, אני לא יודע עם כמה נשים מצריות הוא שכב, אני לא יודע, אני יודע שהוא הגיע למלכות, איך מגיעים למלכות, מה קרה שאני מקבל בגד ספוג בדם, ואני פוגש אותו אחרי 22 שנה הוא מלך, אין לי יעקב שאלות, יש לו שאלות. אבל זה דבר מדהים, יוסף בצדקותו סובל, את היחס הזה, זאת אומרת, הוא בא ונופל על אבא שלו, מנשק אותו, מחבק אותו, ואבא לא מגיב, אבא אומר שמע ישראל, וכשאבא גומר שמע ישראל הוא עדיין לא מנשק אותו.
איך הוא לא בחר?
האבא האהוב, שכל כך אהב אותו, יותר מכל אחד, שחי עכשיו 22 שנה בדיכאון, שאחר כך יוסף ברגע הראשון, מה הוא אומר לאחים? העוד אבי חי. הדבר הראשון שהוא שואל, מה שלום אבא? אבל הוא יחיה עם הצער הזה עד יום מותו. הוא יחיה עם הצער הזה כדי לא לבייש את אחיו. הוא לא יאמר לאבא כלום. וזה למה שהוא יודע שהאחים משקרים אליו. כי בסוף, האחים באים אליו בסוף פרשה הבאה, הם אומרים לו, אביך ציווה לפני מותו לאמור. כה תאמרו לי יוסף, נא, שא נא, פשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך, ואתה שא נא לפשע עבדי. מה, באים האחים אומרים לו, בבקשה, אבא אמר לפני מותו, שנאמר לך, בבקשה, 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 תמחול לאחים שלך. יעקב יודע שהם, יוסף יודע שהם משקרים. אבא לא אמר כזה דבר. כי אף אבא אף פעם לא ידע. יוסף עשה את המקסימום לא לספר לו, אז מי יספר לו? האחים? ודאי לא. האחים כל הזמן חשבו, אולי אבא יודע. לא, אבא לא ידע. זה פשט בגישה אחת של המדרשים. יש גישה אחרת במדרשים, שעכשיו יש מדרש שאומר שכשיוסף נשבע, יעקב אבינו היה לו סימן, הוא לקח 12 אלומות בשדה, שם אותם, וכל השתי, 11 סביב אחד, ה-11 השתחוו, הוא עשה עיגול עם המזלות של כל השבטים, וכולם אני חושב העירו, אני לא זוכר המדרש שאומר, היה סימן בכולם, או כל האבנים עמדו ולא נפלו, הוא אמר, יוסף עוד חי. 12 שבטים לא הלך. למעשה, בפרשה הבאה, יעקב כן יאמר להם, כי והפעם הרגו איש, אז יעקב אבינו, לפי חז"ל, כן ידע. זאת אומרת, אנחנו לקחנו כיוון אחד במדרש, יש כיוון אחר במדרשים גם כן, מבחינת הידיעה של יעקב. בסוף הפרשה, יוסף נותן לאדמת הכהנים, שהוא לא לוקח מהם את המיסים, ונלמד בזה כמה פשטים, אבל יש פשט אחד שהרמב״ם אומר שמשה כתב את זה בתורה כדי שלא נרגיש מקופחים כשאנחנו נותנים תרומות ומעשרות לכהנים. זאת אומרת, אפילו פרעה נתן לכומרים שלו את ה-20%, אז בגלל זה יוסף כלל את זה, משה כלל את זה בתורה, לתת לנו פרספקטיבה שזה דבר נורמלי. זאת אומרת, זה לא שהתורה באה ודורשת מאיתנו משהו יותר. אנחנו למדנו פשט יותר עמוק בזה, לא יודע אם יותר עמוק, אבל פשט מדרש של חז"ל, שיוסף בעצם שילם לכהנים חזרה על הטוב שהם עשו איתו, שהם דנו אותו בצדק, שהוא לא בעל אש בכפר. ויש פשט שלישי, שהתורה מתעדת את זה להסביר לנו את הרקע לשבט לוי. שיוסף בעצם על ידי זה שיוסף דואג שבחוקה של מצרים יהיה פטור לכהנים מהמיסים, הוא בעצם דואג לעתיד של תורה בישראל, כי הוא בעצם מכניס את הכהנים לסניף הזה. הוא כתב כל כומר, כל כהן של כל דת. מה שקורה זה שבט לוי תופסים את עול התורה, ואז הם נהפכים להיות כהנים רשמיים בחוקה של מצרים, ואז על ידי זה עם ישראל בעצם ניצול, שיש להם עמוד רוחני, יש להם עמוד התווך הרוחני, על ידי זה ששבט לוי ממשיך ללמוד תורה, כי יוסף עכשיו מכניס לחוקה המצרית שאת הכומרים בכל מצב לא לוקחים מהם מיסים. אם אתם רוצים להסתכל על זה בהסתכלות רביעית, הסתכלות יותר מדעית, אז יש פה, מה? כהנים, אז היה כהני עבודה זרה וגם הלוויים. יש פה עוד נקודה מעניינת, וזה נקודת המאבק כוח שיש בין הפרעו לכהנים. זאת אומרת, לאורך ההיסטוריה של מצרים, היה מאבקי כוח בין אנשי הרוח לאנשי הממשלה. וזה הלך לכאן ולכאן, הלוך ושוב.
רואים אבל שאולה
מגן בהם. אז השאלה היא, האם זה איתות על הכוח, היכולת שלו, שהוא לא יכל, למרות כל הכוח שלו, בכהנים הוא לא יכל לגעת. זאת אומרת, זה עוד הסתכלות, אבל אז חוזרת השאלה, למה התורה מתעדת את זה, למה זה חשוב לנו. אז זה למה שהשלושה פשטים הראשונים יותר נראו.